בהתחלה, בסדר? טוב, שלום לכולם. אנחנו נלמד היום פסקה מאוד עמוקה, פרק י' א', פסקה ו', באורות התשובה. על פי יסוד הרזים, כל מעשה הטוב של הרשע הולך למקום הרשעה והטומאה. אף על פי שבכל זאת, אין הקדוש ברוך הוא מקפח את שכרו ומשלם לו בעולם הזה גם שכר מצווה קלה שעשה, אך כל זה הוא חלק הרשעה, עד כאן רגע, בסדר? מה אומר פה הרב קוק? אומר דבר מאוד יפה. אומר שהרשע הוא מחזק את הרשעה בעולם, את הטומאה. בגלל שכל מעשה בראשית מעורבים באדם, כולם השתתפו בו, הוא סוף למעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא אמר נעשה אדם וירב את כל מעשה בראשית, בו יש נציגות לכל מדרגת חיים באדם. האדם הוא זה שנותן חיים למדרגת לבחינה הזאת בעולם. באדם משותפים הדומם, הצומח, החי, המלאכי, וכשאדם הוא מנהיג את עצמו בדרך טובה, הוא מאיר את אור נשמתו בגופו. לעומת זה, יש הערה אלוהית בכל המדרגות האלה. הצומח מקבל את שפעו, הדומם, המלאכי, החי. הקדוש ברוך הוא שיתף את כל מעשה בראשית באדם, וכל מעשה בראשית מקבל את החיות מן האדם. ככה מסביר המלבים למשל פרשת תרומה, ומובא ככה בספר נפש החיים, הרעיון הזה. אבל כשהאדם מנהיג את עצמו בדרך של הליכה אחר יצרו, הוא מגביר את החושך בנפשו, הוא הולך אחר נפשו הבהמית, הדבר הזה פועל שהוא מגביר את חלק הרשעה בעולם, את החושך, את הקליפה. הוא בעצמו במו ידיו הולך ומחריב את העולם. עד כאן הדברים פשוטים וברורים? זה דברים קצת רזיים, אבל הם מדוברים. נכון? בסדר? הדברים ברורים? בסדר? אוקיי. אז אומר פה הרב, אני עכשיו רוצה לדייק בדבריו. על פי יסוד הרזים, כל מעשה הטוב של הרשע הולך למקום הרשע והטומאה. כלומר, שהרשע עושה מעשה טוב, בגלל שכל ההנהגה שלו היא בעצם מגבירה את הטומאה, את החושך. גם המעשה הטוב הזה, הוא נותן עוד יותר אחיזה אל החושך. הוא מגביר את הקליפה בעולם. המעשה הטוב של הרשע. אוקיי, רוצה לעשות תשובה. אבל פה מדובר על כשרשע עושה מעשה טוב, בדרך כלל יש לו איזשהו אינטרס. כי סוף סוף הוא רשע. הוא נטוע בקליפה. אנחנו נראה את זה תכף בהמשך. זאת אומרת, המעשה הטוב הזה הוא לפעמים, הוא מעשה טוב, אבל מה המניע שלו? הרי הוא מדובר פה על רשע. אז יכול להיות שיש לו תועלת לעצמו, יכול להיות ש... בהווה הפעולה הזאת היא טובה, אבל בעתיד היא מחריבה. יש לזה כל מיני השלכות, אני תכף ידגים לכם את זה מכל מיני מקומות. מכל מקום, בואו רגע נבין את החוקיות, ואחר כך יותר נעסוק בדוגמאות לדבר הזה. אז בעצם, כל מעשה הטוב של הרשע הולך למקום הרשעה והטומאה. אף על פי שבכל זאת אין הקדוש ברוך הוא מקפח את שכרו, משלם לו בעולם הזה, גם שכר מצווה קלה שעשה, בגלל שהוא רשע, הוא משלם לו בעולם הזה, על המעט טוב שהוא עשה, ומחריט אותו מחיי עולם הבא, אך כל זה, אבל הוא לא מקפח את שכרו. מה שהוא עשה טוב, הוא יקבל שכר טוב. אך כל זה הוא חלק הרשעה. מה זאת אומרת חלק הרשעה? הוא חיזק את אחיזת הקליפה בעולם, את אחיזת הרשעה, את אחיזת הטומאה. קל וחומר, עכשיו תראו, את אותה חוקיות הרב קוק אומר, הפוך, זה דבר מדהים. קל וחומר שכל אבון וחטא של צדיק, אף על פי שבארץ יש אולם, כלומר, הוא יענש על הדבר הזה, אם הוא לא יעשה תשובה. וסביביו נסערה מאוד. הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים, כחוט השערה, חזל אמרו על הפסוק הזה, על זה שיוסף, במסילת ישרים פרק ה', הוא מביא כל מיני דוגמאות, שהוא ביקש עזרה מסער המשקים, שיזכור אותו ויעזור לו, אז הוא היה עוד שנתיים בכלא. זאת אומרת, הוא שמח על זה יותר מדי. והוא מביא פה כל מיני דוגמאות על אברהם, שהוא אמר, במה ידע כי ירשנה, אז נאמר לו, חייך ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. כל מיני, הוא מביא פה ציורים כאלה שהם בעצם עוזרים לאדם, שמי שעירת העונש הוא צריך לשמוע אותה, אז הוא מראה פה על הצדיקים שהקרובים אליו, שהם עשו דבר קטן לא טוב, אז יש לזה השלכות רבות, בסדר? אז נגיד יעקב שחרה פה ברחל ושאמרה לו אבא לי בנים, אז הוא ענה לה מה שענה לה, אז חזל אומרים כך עונים את המועקות, חייך שבניך עומדים לפני בנה, כלומר לפני יוסף וכולי, מופיע פה כל מיני, כלומר גם דבר קטן לא טוב שהצדיק עושה, הקדוש ברוך הוא מדקדק איתו. אבל הרב קוק אומר פה חידוש מארץ החידושים, שהדבר הלא טוב שהוא עשה, הוא בסופו של דבר מצטרף אל הטוב. בסדר? בוא נקרא את זה ככה. אך כל זה הוא חלק הראשון. קל וחומר שכל אבון וחטא של צדיק, על פי שבארץ יש אולם, וסביבם נסערה מאוד. זה ברמה המוסרית. יש לזה... מכל מקום, הכל הולך מדין מידת טובה מרובה, ממידת פורנות, לחזק ממידה רעה, כן? לחזק ולגדל את אור הקודש והטוב. כלומר, המעט רע שיש בצדיק, זה משמש את הקודש. הבנתם? אז זה המשוואה, אני אעשה לכם משוואה. רשע, הוא עושה מעשה טוב, הוא מחזק את הרע. עכשיו אני עושה, כל מקום שכתבתי רשע או טוב, אני הופך את הביטוי, בסדר? עוד פעם, אני חוזר, רשע, עושה מעשה טוב, זה מחזק את הרע, בסדר? צדיק, עושה מעשה רע, זה מחזק את הטוב. יפה מאוד, אני רואה שהקשבתם. שמעת? רבי דוד, מפתיע אותך, נכון? שזה לומדים תורת הסוד. זה בכלל לא קרוב לרציונל שלנו, נכון? אבל אף על פי כן, בגלל שצדיק, הוא נטוע בטוב, המעשים שלו משפיעים על כל העולמות, הערה האלוהית. נגיד שהוא עשה מעשה לא טוב, כן? אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. היה בו איזה קמצוץ, איזה משהו לא טוב, מעשה לא טוב. אבל כל חייו הוא כן עוסק בטוב, לפני המעשה, אחרי המעשה, בסדר? המעשה הזה, אף על פי שזה הייתה, היה משהו לא טוב, זה מצטרף אל הטוב. מדין מידה טובה, מידה טובה, ממידה רעה, ממידת פורנות. בסדר? אז... לא לוקחים. אמרנו שעל הרע הוא יקבל שכר, אבל תדע... סליחה, על הטוב הוא יקבל שכר, אבל תדע שהטוב שהוא עשה הוא מחזק את אחיזת הקליפה בעולם. הוא לא באמת טוב. אז זה נאמר, עכשיו הרב יסביר את זה. אני תכף, את השאלה שלך אני מרחיב, אני נכנס אליה עכשיו. בסדר? אני נכנס אליה. בסדר? אני רוצה שנקרא עוד כמה שורות ואני אכנס לזה בעומק. מזה אנחנו מבינים, בכללות העמים, שכל טובה של אומה רשעה מחזקת היא את הרשעה העולמית, וחסד לאומים חטאת. בוא רגע נעצור פה. כלומר, אומה רשעה שעושה מעשה טוב, זה מחזק את האחיזה שלה בעולם. יש סיפור כזה בבת רחת וגם בי"א, זה שני סיפורים קצת דומים. יש סיפור שם שאיפרה אורמיז, אמא של שבור מלכה, הוא היה מלך הפרסי, היא נתנה 400 זוז, נדמה לי אם אני זוכר נכון, סכום כסף לא מבוטל לרב יוסף, על מנת שיעשה בזה מצווה רבה. בסדר? מצווה גדולה. אז הגמרא שם דנה, מה זה מצווה גדולה? מה המצווה הכי גדולה? מה הוא צריך לעשות עם זה? והיא מגיעה למסקנה שהמצווה הכי גדולה זה פדיון שבועים. בסדר? אז ורב יוסף לא היה מוכן לקחת ממנה. בא לרבא, רב יוסף ורבא אלו שני גדולי הדור, חיו באותו דור, בסדר? יש הרבה ככה סוגיות, רב יוסף אומר ככה, רבא אומר ככה, בא לרבא איפרה אורמיז הזאת, ונתנה לו את הסכום הגדול, והוא לקח, ורב יוסף הקפיד עליו. ככה הגמרא מספר, בסדר? אז התוספות שם שואלים, מה, אין לו לרבא את הפסוק הזה שנאמר בספר ישעיהו, ביבוש קצירה תשברנה? אין לו את הפסוק הזה? מה זה ביבוש קצירה תשברנה? נגיד חיטה. כשהיא מתייבשת, אז היא קלה לשבירה, נכון? אבל כל עוד היא לא יבשה, יש לה לחלוחית, אז היא לא נשברת, נכון? החיטה היא חזקה. אתה בא ולוקח כסף, מהעובדת עבודה זרה הזאת, איפרה אורמיז, בשביל מצווה גדולה, אתה מחזק את האחיזה שלה בעולם. אתה מחזק את האחיזה של הקליפה בעולם. זה מה שרב יוסף הקפיד על רבא. ברור הנקודה הזאת? זה מה שתוספות שואלים. מה, רבא לא יודע את זה? תשובה, אני מתוספות תשובה מאוד מפתיעה. תשובה, הוא לקח את זה למפדיון שבועים של גוי. פדיים זה גוי. אז האחיזה של התומעה בקודש, אין אחיזה. וזה לא, אין פה ביבוש קצירה תשברנה. זה לא חיזק את האחיזה שלהם בעולם. לפחות לא הרבה, אם היא הייתה פודה פדיון שבועים של יהודי. ברור הנקודה הזאת? על זה גזור הדבק, כל מיני נוצרים מנסים לתרום כסף לכל מיני מקומות, בתי חולים, אוניברסיטאות, ארגוני הצלה, לפעמים ישיבות אפילו, יישובים, מועצות, מנסים לתרום. מה הם יודעים? שזה מחזק את האחיזה שלהם בעולם. לכן אסור לקחת, יש איסור בכל מקרה לקחת מכספי עבודה זרה, זה איסור דאורייתא, אפילו לקחת צדקה מגוי אסור. כתוב בשולחן ערוך שמי שלוקח צדקה מגוי, הוא פסול לעדות. אבל לקחת מעבודה זרה, זה מחזק את את האחיזה של הקליפה בעולם. ברור הנקודה הזאת? כלומר, מעשה טוב שהקליפה הזאת עושה, זה מחזק את הרשעה בעולם. זה הולך אל הרשעה. ברור? בסדר? לכן, יש ברשב"י סיפור מפורסם שישב עם רבי יוסף ורבי יהודה, ורבי יהודה היה ראש המדברים בכל מקום, אמר, מה נעים מעשיהם של אומה זו? הכוונה הרומאים, בנו גשרים, נכון? בנו שווקים, בנו מרחצאות, איזה יופי, פתחים את העולם, יש לו עין טובה רבי יהודה, נכון? עין טובה, אה? רומאים שולטים פה בארץ, הנה בונים עוד גשר, עוד מרחצאות, למה לא, נכון? לא למה לא, אבל תראה מה, תוקנים, פתח את ארץ ישראל. אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, מה גרועים מעשיהם של אומה זו? בנו שווקים להושיב בהם זונות, בנו גשרים לקחת בהם מכס, בנו מרחצאות לענק בהם את גופם, את עצמם. מה אתה... כל הטוב שהם עושים זה קודם כל חסד לאומים חטאת, זה בשביל האינטרס שלהם, ולא רק זה. גם אם זה באמת טוב, אז זה גם כן בעייתי, כי זה מחזק את האחיזה שלהם בעולם. אתם מבינים? זה קליפה מאוד קשה. יש נוצרים שבאים להתנדב בעבודה בקרמים, ביהודה ושומרון. זה קלקול מאוד גדול. המטרה שלהם זה כל סוף סוף לנצר אותנו, הם אומרים את זה. בתכתובת הפנימית שלהם, זה המטרה שלהם, עבודה עם היהודים, זה לשתף אותם ברעיון הבשורה וכו'. אבל עכשיו אני אדבר ברובד הרבה יותר עמוק. אתה לוקח מהם, נותן להם מקום לעשות טוב, זה מחזק את האחיזה של הקליפה הזאת בעולם. ברור הנקודה? בסדר? כן.
אם יש בעם ישראל, אדם שהוא רע.
נו.
הוא נחשב בעבור של הרע, לא עומד בכל שהוא, הוא רוצה מעשים רעים.
כן.
אבל הוא תחת המקרה של גוי קדוש. אז המעשים הרעים שלו נחשב
לדוד,
כמו
הקדוש
שעושה
מעשה? אנחנו נראה את זה תכף בהמשך. בסדר? שאלה טובה מאוד. אז אומר פה עכשיו, מזה אנו מבינים, בכללות העמים, שכל טובה של אומה רשעה מחזקת היא את הרשעה העולמית. וחסד לאומים חטאת. הגמרא אומרת, כל טיבו דעבדין לגרמיו עבדין. כל טוב שהם עושים זה לעצמם הם עושים. וזה גם מובא בספר התניא, הנקודה הזאת בסוף פרק ב'. ובישראל גוי צדיק שומר אמונים, או פרק א', וישראל הפוך, גוי צדיק, שומר אמונים. מה ששאלת, שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט השערה, ובכללותם רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, כן אפקונד עליכם את כל עוונותיכם. כלומר, בישראל זה בדיוק הפוך. מבחינה מהותית, זה לא אומה רשעה, זה אומה צדיקה. זה הפוך מ... במבט הפנימי הרשב"י שאומר לרבי יהודה, גרועה האומה הזאת. למה? הוא רואה מבט פנימי, הוא איש הרזים רשב"י, הוא רואה שזה הסיט רחה יושב בסוד האומה הזאת. אתם יודעים שעשית רעך זה השר של רומי, של אסב. מכל מקום, מסתכל על ביסוד הרזים, אבל ביסוד הרזים, מה שגם הרב קוק פה מדבר פה, וכל ספר הזוהר מלא מזה, ישראל במהות שלהם הם טובים, זה גוי צדיק שומר אמונים, אם אתה רואה קלקולים באומה, זה קלקולים מצד החיצוניות, זה השפעה של אומות העולם, זה משהו מאוד מקרי וזמני, ויעבור מן העולם קלקולים, זה שייך לרובד החיצוני של החיים. אז שנייה רגע, אז בישראל זה הפוך, זה גוי צדיק שומר אמונים, מבחינה מהותית, שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט השערה, עם הצדיקים, או פה זה עם עם ישראל, כיוון שהם לא נאמנים לטבע הטוב שלהם, לטבע הקדוש שלהם, לטבע הרוחני שלהם, ובכללותם, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם, הקדוש ברוך הוא בשביל להביא את עם ישראל למדרגתו הראויה של נאמנות לנשמתו, אז הוא פוקד עלינו את כל עוונותינו, הכוונה הוא מנקה אותנו כבר. בעולם הזה הוא מדריך אותנו, לפעמים דרך היסורים וכו'. הרי כל חטא שבא ממקור כזה שרובו טוב, משהו עוד שבאמת בפנימיותו הוא כולו טוב, יש בו באמת בגנזי פנימיותו אור גדול וישועה רבה, ועברתם של שבטים קלקלה את כל העולם כולו, וכל פרשת העיבור יהיו צורכיהם לפניך. כלומר, הרב אומר פה משהו מאוד מאוד מפתיע, ואפילו קצת מסוכן, לכן חשוב שנבין את הנקודה הזאת היא באמת טוב. הוא אומר ככה, שחטא שבא ממקור שרובו טוב, לא משנה, שעם ישראל בפנימיותו כולו טוב, אז בעצם בפנימיותו יש בו אור גדול וישועה רבה. הוא עצמו מצטרף לבניין הקודש, לבניין האור, לבניין הטוב, הוא נותן דוגמה, עברתם של שבטים קלקלה את העולם כולו. מה זה עברתם של שבטים? שכינו ביוסף, שכעסו עליו, שהורידו אותו לבור, מה זה גרם? זה גרם לכך שירד למצרים, יצא מהבור, יצא מבית הכלא, ויהיה משביר לכל הארץ, ויחזיק את עם ישראל בארץ גושן, כל השנים האלו שהיו שם, וכולי, אז זה גרם, אתם חשבתם לרעה, ואלוהים חשבה לטובה, נכון? זה בדיוק הפסקה שלנו. אתם עשיתם מעשה שהוא רע. אבל הקדוש ברוך הוא צירף את המעשה הרע הזה לבניין הטוב. גם הרמח"ל יש לו כיוון כזה בספר דעת תבונות. שהקדוש ברוך הוא מקדם את העולם, בואו ניקח את זה עכשיו רק לכיוון של הרב קוק. גם דרך המעשים הלא טובים, גם דרך הטעויות של בני האדם, הוא מוביל לתיקון הגמור. בסדר? ברור הנקודה הזאת? בתוך כל מעשה, הקדוש ברוך הוא אף פעם לא מאבד את השליטה על העולם או על המציאות. מעשה רע, הוא יוצא ממקור שהוא טוב, הקדוש ברוך הוא משתמש בו לבניין הטוב. אבל פי שעל המעשה עצמו הוא רע, והאדם שעשה אותו הוא יענש. זאת אומרת, זה לא נוטל את החשבון המוסרי. יש דין, יש דיין, אבל זה מסתכל על המציאות במבט רזי שלוקח בחשבון את דעת אלוהים, שזה מין הסתכלות ממעוף הציפור, המעשה הרע הזה הוא יקדם את בניין הטוב. בסדר? אז ובכל פרשת העיבור יהיו צורכיהם לפניך, אומרת הגמרא במסכת ברכות, כ"ח עמוד ב', אז הפירוש שם, אפילו בשעה שהם עוברים על דברי תורה, אפילו בשעה שהם פורשים לעבירה, זה פרשת העיבור, יהיו צורכיהם לפניך, הכוונה, זה עצמו יקדם את הטוב. כן, שאלות. אתה מתעלף, אה? אה, שאלות. זה פסקה עמוקה, בסדר?
בנוגע לחשבון המוסרי, איפה רואים שהשבטים כן עמדו בפני משפט כזה או אחר?
קודם כל יש שבטים, קודם כל כתוב ש וירד יהודה שירד מגדולתו, אחרי זה היה בעל תשובה אז הוא חזר למקומו. ראובן היה עסוק בשקו ותעניתו, כתוב יוסף, יעקב היה בשקו ותעניתו יוסף, היה פה קושי גדול והבושה שלהם לעמוד בפני יוסף. וגם בעלי הסוד מביאים שעשרת הרוגי מלכות זה גלגול של השבטים. וזה בעצם העונש שלהם. זה מובא בתורת הסוד, סרט הרוגי מלכות, הסיפורים המפורסמים האלה על רבי עקיבא, שסרקו את בשרו, הסרקות של ברזל, ורבי ישמעאל, בן אלישע, שגירדו את האור פניו, עינו אותם בעינויים קשים, זה היה תיקון לאותו חטא. אז למה עשרת השבטים? כי בנימין לא היה במחירה, יוסף. נניח. מה?
ראובן לא היה צריך להעניש, ולפי הפשט כאילו עשרת השבטים כולם הגיעו מיהודה, או מבנימין.
מה? עוד פעם. ראובן לא היה צריך להעניש, נכון? לכאורה. אז יש דורשים את זה, כאילו זה על דרך הדרוש, שבתוך העשרה האלה תכלול גם את יוסף, כי הוא גם כן גרם להם במידה מסוימת, שסיפר להם את החלומות שלו, וראה שזה מרגיז אותם, וסיפר להם עוד פעם חלום וכו'. אבל זה על דרך הדרוש, בסדר. כן, זה לא טוב לפסיכולוגיה. כן, אוקיי, כן. זה לא טוב.
כן.
מה?
כלומר, הבן אדם לא היה טוב אם הוא לא עושה מעשים טובים.
נכון.
אז אם עכשיו הוא טוב, כי הוא עשה מעשים טובים, הוא עושה מעשה רע.
אז הוא כבר אדם רע. תן לך דוגמה.
לא אמרתי שזה משנה את מהותו, אבל...
בוא, תן לך דוגמה.
זה סתירה, כי מה שהגדיר אותו עכשיו זה כבר לא מגדיר אותו.
הבנתי, אז בוא תן לך דוגמה. נניח, אני, כשהכנתי את השיעור הזה, אז הכנתי אותו עם חברות שלי, אז אמרתי, אני אתן לך דוגמה. וזה, הדוגמה הזאת, היא תהיה טובה לנו פה להמשך גם הפסקאות. נניח יש אדם שהוא צדיק, צדיק גדול, תמיד חכם, רציני. יום אחד הוא קם על ראש הישיבה שלו, הוא מלמד בישיבה, ומתעצבן על כל מיני דברים, והולך ומקים ישיבה חדשה. כן, כמובן, בזעם, וזה, כל מיני דברים, נניח, בסדר. אני לא רמז להר המור ו... מרכז הרב, אני באמת לא רומז. לא, סתם דוגמה. זה באמת אני לא רומז. אני אומר את זה ברצינות. לא. סתם, נניח, בסדר? והוא יוצא שם מחלוקת, ויוצא זה, והוא מקים ישיבה, ובדרך הוא אפילו קצת דיבר לשון הרע, וכל מיני דברים. אופ! נו, אז מה, הוא כבר לא אדם צדיק? הוא אדם צדיק. הוא עשה דבר טוב או לא טוב? תשובה, עשה דבר לא טוב. לפחות הוא עשה אותו בדרך לא טובה. אבל אנחנו נראה בהמשך שהדבר הלא טוב הזה הוא משמש את הטוב, כי סוף סוף הוא מרבה תורה בישראל, ולא צריך עכשיו לסגור את הישיבה שלו, כי הקדוש ברוך הוא גלגל מהדבר הלא טוב הזה דבר טוב, אבל יהיה לו קשיים בהתחלה. אנחנו גם את זה תכף נראה. אז אתה מבין, אתה לא חייב לקחת את זה למקום של הוא עשה מעשה עבירה שאיבד את חיי העולם הבא שלו. לפעמים יש דברים, יש רזולוציות, בסדר? זה יופר אותו, תראה, כתוב, כן צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. לפעמים, גם מאנשים גדולים, יכול להיות שמניע אותו עכשיו משהו לא טוב. יכול לקרות כזה דבר. בסדר? זה לא הופך אותו לרשע. נגיד, קח את שאול. שאול זה דמות מופת בעם ישראל. ואתה רואה שבשלב מסוים בחיים שלו, התחיל לרדוף את דוד. בסדר? וזה לא עכשיו הופך את שאול לאדם רשע, אדם גרוע. שאול הוא היה האדם הכי צדיק בכל הדור. הוא לא היה נכבה אל הכלים, היה כזה ענב. אבל מאיזה שלב העסק קצת הסתבך, נכון? אתה לא הפך, עכשיו שאול הוא דמות, זה לא עשיו, נכון שאול? שאול, כבודו במקום המונח, מלך ישראל הראשון, אתה מבין? החיים הם מורכבים, לא שחור ולבן.
דווקא שאול אבל זמין, כל המקרה הזה שהוא כן ירד ממדרגה טוב, לא אמרתי עכשיו בנייה, הגיע ללמטה שם, דווקא זה כן מעיד על זה שקרה שמת מרפיסה מעריכה, זה כאילו הוא כבר לא מה שהיה.
אוקיי, אבל גם מזה יצא דברים טובים, תבין? איך כתוב, איך מהמשך הפסוק? קרא השם את מלכותך מעליך, הוא נתנה, אטום לך. אז גם יצא מזה דבר טוב. בסדר?
זה מרובת אלוהי כללי, אבל
בסדר, זהו. תחזיק בפסקה הזאת מבט אלוהי כללי ומבט מוסרי של האדם. אדם שחוטא הוא יענש. מבט האלוהי הכללי, תדע שגם הדבר הלא טוב שהוא עשה, יצא דבר טוב, יצא תיקון יותר גדול לאומה הישראלית. חכה, אנחנו באמצע הפסקה. וזה סוף הפסקה, אז הרי זה אורות התשובה, אז אנחנו נגיע לנושא הזה, נכון? חכה. מה? הוא יענש כי יש שני חשבונות. יש את החשבון האלוהי הכללי, מה שמיכאל, רבנו מיכאל קרא לו, ומה שיש את החשבון המוסרי של האדם. האדם, הוא יש דין ויש דיין, הוא סביביו נסערה מאוד, בסדר? זה לא נאבד החשבון הזה. אבל תשובה היא כן יכולה לתקן אותו למפרע. אנחנו נראה את זה תכף, זה המשך הפסקה, בסדר? אז אני רגע ממשיך.